ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון, עורכת יעל ילון.
אל תסתכל עליי ככה, אני תמיד נותנת עוד גל כזה של זה. כן, אני מדברת עם שקד וולפין. וולפין, כן. הטכנאי שלנו שאומר לי, תיכנסי, לא, שני גלים כאלה. ערב טוב, מאזינים יקרים, ליאת רון כאן איתכם, ענת דודו, ותשוב אליכם במהרה, אני מקווה, מאוד מאוד. רוצה לדבר איתכם על הממשלה הזאת שחוששת שהיא תיפול אולי בגלל חוק הגיוס, ועדת חקירה ממלכתית, איתמר בן גביר, החרדים, אבל לי יש איזושהי תחושה שהם סומכים יותר מדי עלינו הציבור. זאת אומרת שנחיל עוד גזרה ועוד גזרה ועוד גזרה והכל יהיה סבבה. ומי שמסתובב ברשתות החברתיות יכול לראות שאנשים באטרף ובקריז, כן? אחרי הראשון בינואר, כשהגזרות הושתו עלינו, ואנחנו נאלצים לשלם הרבה הרבה יותר, 100% עליית מע"מ, כי גם עושים עלינו סיבוב ברשתות הקמעונאיות, שגם הן חושבות שלא לעולם חוסן, לא ממש חברות יקרות, קמעונאים חביבים, זה לא לעולם חוסן, וגם לא מסמנים לנו מחירים. אז מה שיוצא מהחיבור המקסים הזה, הזעם הציבורי מתחיל, איך נאמר, להצטבר במידה מבהילה. וכשזעם ציבורי מתחיל להצטבר ברשתות החברתיות, זה נגמר במחאה, כמו במחאת 2011, מזכירה שהתחילה מכל מיני איבנטים בפייסבוק שדיברו על בואו נלך לישון באוהל בסדרה. והעובדה שממשלת ישראל עומדת מנגד ולא עושה דבר וחצי דבר, כן, כאילו כולם עומדים שם, מסתכלים בשעמום על האזרחים שלא יכולים ללכת לקנות בסופר, וממשיכים להתווכח על הוועדה לבחירת שופטים, ועל כמה התגייסו ולמה, והאם הרמטכ"ל אמר לשר הביטחון שהוא כן יגייס או לא יגייס, בעוד הציבור כולו לא מצליח להכיל את הילדים שלו, בסדר? והדבר היחיד והראשון במעלה שאנשים לא ייתנו לאף אחד לגעת, גם לא לממשלה הזאת, זה בילדים שלהם. אוקיי, וכשמשפחה לא מצליחה לשים אוכל על השולחן, איך נאמר, אין פה לא ימין, לא שמאל, לא חרדים ולא חילונים. ואני ככה, אני רק שמה את זה פה ורוצה להזהיר את ממשלת ישראל, וואלה, שימו לב, אל תגידו שלא אמרתי, בסדר? שימו לב, זה יתפוצץ עליכם מבפנים. אז היום בתוכנית אנחנו נעסוק בזה, ואנחנו נבדוק האם יצרניות המזון והספקים אכן מנצלים את גל ההתייקרויות של תחילת השנה, ומעלים מחירים מעבר לשיעור ההתייקרויות, אני אכניס כאן סוגריים בטח, כמובן והרבה. האם הממשלה עושה מספיק כדי להתמודד עם הבעיה, והאם צפויה לפרוץ מחאה חברתית חדשה? לא יודעת אם אני בונה על זה, אבל הזעם, הזעם שם, חברים, שם. עורך דין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, והיה פינק, פעיל חברתי, ואושיה, יהיו כאן אורחי התוכנית. ומדוע תלמידי הישיבות המשתמשים מגיוס עדיין נהנים מהנחות בביטוח הלאומי, למרות פסיקת בגץ? אנחנו מדברים על זה שמשלמים כמו סטודנטים, אתם יודעים, כן? אנחנו נרחיב בנושא, ובבורסה בתל אביב, מגמת מסחר מעורבת. איפה הכסף? העורכת יעל ילון, מפיקה ליאור שען משפיצר על השידור, שקד וולפין. יפה לי. בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ואליעזר בן יהודה, פרסומת אחת קטנטנה, ואנחנו מתחילים. השנה, שנת 2025, תקציב ללא חוק הסדרים. שלום לצבי זרחיה מכלכליסט, מה העניינים?
שלום ליאת, צהריים טובים.
כן, זה איזשהו סי, נכון? כאילו אנחנו כל הזמן אומרים, אין סי שעוד לא שברנו בכלכלה הישראלית, והנה עוד סי נשבר.
נכון, מה שקורה הוא שבעצם שנת התקציב החלה בלי תקציב מאושר לשנת 2025, והממשלה יחד עם הכנסת אישרו בסוף 2024 חוקי מיסוי שנועדו להקטין את הגירעון בתקציב, דוגמת החוק למיסוי הרווחים הכלואים ועוד. ולכן מה שקורה עכשיו הוא שבעצם רק מחר ועדת הכספים של הכנסת תחיל את הדיון בתקציב 2025, אבל תמיד כבר 30 שנה אל חוק התקציב נלווה חוק הסדרים במשק שמעגן רפורמות. הפעם היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, קבעה שכיוון שחוקי המיסוי שהם רלוונטיים מאוד לצורכי התקציב כבר אושרו בסוף 2024, יש לפצל שורה ארוכה של רפורמות שלא קשורות לתקציב, כי התקציב והצעדים הפיסקליים כבר עברו, והם ידונו רק בכנס הקיץ של הכנסת, כלומר במאי-יוני.
בוא נעשה רגע סדר, כי זה קצת מסובך. מכיוון ש... האם אני צודקת ואם לא תתקן אותי, מכיוון שהתקציב הזה נערך ואושר באיחור מטומטם, באמת, כאילו, ממש על הבאזר, אז אין, לא היה הזמן כדי לאשר את חוק ההסדרים? זה העניין?
העניין הוא שבעצם חוק הסדרים תמיד נלווה לתקציב.
אוקיי, נו.
עכשיו, החוק ההסדרים, חלק מהרפורמות, רפורמות מבניות במשק,
אוקיי.
וחלק מהרפורמות נועדות להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים, כדי לאזן את התקציב. במקרה שלנו, הצעדים המיסויים אושרו בסוף 2024 בכנסת.
אוקיי.
הם היו אמורים להיות חלק מחוק ההסדרים.
אוקיי.
ברגע שהם אושרו, אומרת היועצת המשפטית של הכנסת,
אין דחיפות.
כל הרפורמות המבניות האחרות לא קשורות ישירות בתקציב, ולכן צריך לפצל אותה מהתקציב, ורק חלק מהרפורמות יידונו עד סוף חודש מרץ, כדי לא להעמיס על חברי הכנסת, כדי שחברי הכנסת יוכלו בעצם להתרכז בתקציב.
הבנתי, אז לא לגמרי עד הסוף, אני מודע, כן? כי כשיש חוק הסדרים שבא יחד עם התקציב, אז חברי הכנסת, באמת ליבי איתם על כמה הם עובדים קשה, בכל זאת מצליחים להכיל את שני האירועים ביחד, גם תקציב וגם חוק הסדרים, נכון? אני לא יודעת, כן.
אבל פה בדצמבר הם כבר עשו את החוקים המאזנים או המצמצמים את הגירעון בתקציב כבר בחודש דצמבר, אז היא אמרה שבכלל לא צריך חוק הסדרים. כי חוק הסדרים זה חוק של אסופה של רפורמות שיגישו בנפרד. משרד האוצר התעקש להגיש חוק הסדרים, אז אמרו לו, תפצל את זה. חלק מהרפורמות יידונו בפעם אחרת על ידי הכנסת, כי הכנסת גם ככה עסוקה הייתה בחוקי המיסים, בעברות תקציביות.
אז רגע, אז על איזה רפורמות אנחנו מדברים? הרי הרפורמות הן לא, רק שנייה, הרפורמות לא, אין שם רפורמות של, לא יודעת מה, הכנסת תחרות לשוק המזון, או לשוק הטואלטיקה, אין שום דבר שהוא באמת קריטי, נכון?
נכון, יש למשל משרד האוצר מתעקש לדון במועד שהיא קבעה, בהקמת רשות מטרופולנית, שזה סיפור שנגרח כבר כמה שנים במשרד התחבורה. אבל אין לזה קשר לתקציב. לכן היועצת המשפטית של הכנסת קבעה שזה יהיה מסע ומתן בין הממשלה לכנסת, מתי יחוקקו את זה. לא חייבים לדחוף את זה בחוק ההסדרים. יכלו להגיש שרת התחבורה, להגיש חוק נפרד לכנסת.
אז למה צריך חוק הסדרים? נכון. אם כל דבר, אתה יודע, אתה אומר, אז תגיש אותו בנפרד, אז אין בעיה.
בדרך כלל הממשלה, במשך 30 שנה, הממשלות בישראל, מ-85 יותר בעצם, דוחפות לחוק ההסדרים גם עניינים שקשורים בתקציב, וגם רפורמות מן הגורן ומן היקב שלא הצליחו להעביר אותם.
אז זה לא קריטי, שום דבר כאן לא קריטי, לא קרה כלום. אבל מה שכן קריטי אולי וקרה היום, זו הודעתו של עידן רול מיש עתיד, שהוא פורש מהסיעה, הוא מקים לו סיעת יחיד, ביש עתיד רוצים להכריז עליו כפורש, עד כמה זה, לא יודעת, ריאלי?
בהתחלה חשבו שבקואליציה לא יאפשרו להכריזו עליו כפורש, אבל בסוף מה שמסתמן שבקואליציה יש להם רוב בוועדת הכנסת, אם יכריזו עליו כפורש, הוא לא יוכל להתמודד בבחירות הקרובות ברשימה שקיימת בכנסת, אלא במפלגה חדשה. ובעצם מה שקורה פה, השורה התחתונה היא שהוא הודיע שהוא לא מתפטר מהכנסת, ולכן אם הוא יהפוך כפורש, אז הוא לא בקואליציה והוא באופוזיציה, אבל הוא לא בילט אין באופוזיציה, אז הוא לא חייב לתמוך ביוזמות שלהם, או להתנגד כפי שהם מתנגדים. ובעצם השורה התחתונה שהאופוזיציה ויש עתיד ירדו בכל אחד שהוא היה ודאי חלק מהאופוזיציה.
כן, אבל אני הבנתי, כן, אבל הבנתי מעידן רול, מהדברים שהוא אמר אחרי ההכרזה שלו, שהוא ימשיך להיות אופוזיציה לוחמת ועוד משהו.
קונסטרוקטיבית.
קונסטרוקטיבית, סליחה. נכון. לא לוחמת, קונסטרוקטיבית. מתנצלת עידן רול, כן.
אז השאלה מה זה קונסטרוקטיבית?
גם אני שואלת.
מהקואליציה, היה גם כן קואליציה קונסטרוקטיבית, כשהוא הצביע בעד החוק למיסוי רווחים כלואים, כשאנשי המפלגה שלו התנגדו לזה.
הוא קונסטרוקטור, מה אתה רוצה? זה בסדר, אפשר להיות קונסטרוקטיביים, אנחנו לא נגד, נכון? כאילו, מה זה המצאות האלה, נו?
אני חושב שהגיע הזמן שוועדת הכנסת תחדד את הנהלים לגבי פרישת סיעה, חבר כנסת מסיעה. אם חבר כנסת פורש מסיעה, בלי שום קשר, ימין או שמאל, שיחזיר את המנדט, שיתפטר, והבא אחריו ברשימה.
אז מה שאנחנו בעצם רואים, צביקה ככה לסיום, זה שנתניהו והקואליציה מצליחים לפורר את האופוזיציה, בלי להתאמץ בכלל, האופוזיציה מפוררת את עצמה.
נכון, מפוררת את עצמה לדעת, הייתי אומר.
מהמם, אין זה בול מה שהממשלה הייתה צריכה, אתה יודע. אם אין עידן רול, נמציא אחד כזה.
וגם נתניהו מצליח לפורר את עוצמה יהודית, שעצם כך שאלמוג כהן כבר נחשב כבילט אין, כחלק מהקואליציה, למרות שהוא עדיין בעוצמה יהודית.
קואליציה קונסטרוקטיבית, כן, ממש ככה. צביק אזרחיה, כלכליסט, מודה לך מאוד על הדברים, תודה, תודה. אנחנו עושים עוד לא? אוקיי, okay. אורי קידר, ערב טוב, מנכ״ל ישראל חופשית.
אהלן, מאוד ערב טוב.
ערב טוב, כן, אנחנו עוברים לעניין אחר מן הסתם, שר הביטחון ישראל כץ צפוי להציג ביום שלישי הקרוב את המתווה שגיבש לגיוס תלמידי הישיבות, ותנועת ישראל חופשית, אתם, אורי קידר, עתרתם לבגץ בדרישה לעצור את, או לבטל את ההנחה בתשלומי הביטוח הלאומי לאברכים. רק נזכיר, נכון, שאברכים משלמים גם ביטוח לאומי מופחת וגם ביטוח בריאות מופחת.
כן, אנחנו רגע בעולמות של הביטוח הלאומי. אני רוצה רגע להגיד בהקשר הזה, כי בסוף אמרתם קודם, חשוב להעמיד דברים על דיוקם. מי שידבר ביום שלישי בוועדת חוץ וביטחון זה ישראל כץ, אבל משהו יציג זה מתווה שלא הוא כתב, לא הוא הכין, אלא הכין אריאל אטיאס, שהוא הנציג של המפלגות החרדיות לדיונים על חוק הגיוס, אבל זה נראה...
כן, אחרי שנתנו את הקרדיט למי שמגיע לו, אז בואו נעבור להיקח.
אז נדבר על העתירה. בעצם, קודם כל אני חושב שרוב הציבור לא מודע לזה, שתלמידי ישיבות, במשך כל תקופתם כתלמידי ישיבות, שיכולה להיות גם תקופה של עשרות שנים, משלמים ביטוח לאומי מופחת, בסכום שיכול להגיע ליותר מ-1,000 שקלים בשנה, ואנחנו מבינים עוד דבר נוסף באירוע הזה, שבעצם מדובר בסכום גבוה משמעותית יותר מאדם שהוא מובטל. ובסופו של דבר אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שכמו שנאמר בדיון בבגץ ביום רביעי האחרון, כ-80 אלף מאותם תלמידי ישיבות נמצאים כרגע במעמד חוקי, לא חוקי בעצם. הם חייבים בגיוס לצבא והם לא עושים את זה. וכבר נפסק בעבר, גם בפסיקה הגדולה של בגץ, וגם בהחלטה האחרונה על המעונות, שלאותם אנשים המדינה לא יכולה להמשיך לתת תמריצים כספיים, להמשיך להיות...
אבל אורי, אם אתה, אנחנו דיברנו על המעונות כבר לפני כמה חודשים, ושר העבודה עשה כל מיני שטיקים וטריקים כדי שזה לא יצא לפועל, איך אף אחד לא אכף את התשלומים לביטוח לאומי? מדוע הם לא משלמים תשלומים מלאים? למה הם צריכים לשלם כמו סטודנטים?
אז קודם כל את צודקת בזה שבמצב ענייני מתוקן, כבר בפסיקה של בגץ ביוני, הייתה מתייצבת הממשלה ואומרת, הבנו את העיקרון ועכשיו אנחנו נפרוט אותו לפרטים ונבצע את זה דבר אחר דבר. אבל אנחנו מבינים שהממשלה עושה הכל כדי לגרור רגליים, ולא חס וחלילה לייצר איזשהו תמריץ כלכלי לאותם תלמידי ישיבות להפסיק את ההשתמטות שלהם. אז היא עושה כל שביכולתה כדי שהדברים האלה יידחו, ואנחנו תפקידנו זה לדאוג בדיוק להפך. אז בגלל זה אתרנו, ואני מקווה ומאמין שהפסיקה תהיה מהירה מאוד, כי העניין פה הוא לא מורכב.
כן, הפסיקה יכולה להיות מהירה, השאלה אם היישום יהיה מהיר באותה מידה. השאלה שלי, אם עשיתם תחשיב כמה זה עולה לנו לשנה.
כן, אז אנחנו מדברים על הנחות שמתגלגלות לקרוב ל-60 מיליון שקלים בשנה.
וואו.
זה לא אותם סכומים.
לכמה עוד פעם תחזור? אני נדמה לי לא שמעתי טוב. לכמה מיליון?
ל-60 מיליון.
60 מיליון, אמרתי שישה, אמרתי איך יכול להיות. 60 מיליון בשנה, וואו.
כן,
אבל זה
80 אלף איש יותר מזה.
כן, אוקיי.
ובהקשר הזה, אגב, הפער בינם לבין לבין אדם מובטל בהעלאת תעריפי הביטוח הלאומי שהממשלה מובילה כרגע, אם אתם זוכרים את דיוני אלמוג כהן וכן הלאה מהרעיון הקודם, אז בעצם הפער הזה רק גדל. ואנחנו מבינים בסיפור הזה שבסופו של דבר זה אגב לא הנחה ענקית יחסית למעונות וכן הלאה, אבל זה עוד נדבך ועוד נדבך בשרשרת של הטבות כלכליות שנבנו פה במשך שנים, ושהמדינה אחרי זה מתפלט למה יש יותר ויותר תלמידי ישיבות ופחות ופחות חרדים שמתגייסים. אז התשובה הקלה מעבר לכל המערכת מסביב זה פשוט כי המדינה משלמת על זה. אז בתור התחלה אולי כדאי, וזו עמדתנו, שהיא תפסיק לשלם על זה ואז נתחיל להתקדם.
אוקיי, זאת אומרת שבואו ניקח באמת את ה... סנריו החיובי שבו בגץ מורה להפסיק ולתת להם את ההטבות, זאת אומרת, מעכשיו הם יתחילו לשלם ביטוח לאומי מלא, זה יקרה באופן מיידי, או שאתם כבר חשבתם על איזה דרכים יצירתיות ימצאו בממשלה כדי שזה לא יקרה כמו עם המעונות?
לא, אז אני קודם כל תדע, בסופו של דבר זה יהיה תלוי בעמדתו של בית המשפט, אבל...
נגיד בית המשפט אומר, יאללה, על כיפה, כי אנחנו מבטלים להם...
להבדיל מעניין המעונות, בסופו של דבר פה להבנתנו לא אמורה להיות שום תקופת הסתגלות. זאת אומרת, גם בעתירת המעונות, אגב, אמרנו שהעמדה של היועצת המשפטית לממשלה, שקבעה 3 חודשים, היא עמדה סבירה. פה אין שום סיבה, בסופו של דבר, האדם פשוט אמור לשלם את מחיר מעשיו, וזה...
גם במעונות זה היה אמור להיות ככה. אגב, איפה עומד העניין של המעונות, תזכיר לנו?
העניין של המעונות, בעצם הפסיקה מחייבת את הפסקת סבסוד המעונות לילדים של תלמידי ישיבות שמשתמטים מגיוס, החל מחודש מרץ השנה. הם קיבלו בעצם חצי שנה גרייס במקום 3 חודשים, שזה מה שהייעוץ המשפטי לממשלה חשב. וגם פה, אגב, צריך להגיד, זה לא פעם ראשונה ששופטי העליון שנוטים להשמיץ אותם, מצילים את המגזר החרדי ואת פרטיו בשורה של סוגיות, שוב, וכמובן שהם נמנעים לעשות את זה כשמדובר בהפרות בוטות וקיצוניות של החוק, כמו במקרה של ההנחה בביטוח הלאומי.
כן, אורי קידר, מנכ״ל ישראל חופשית, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי העניין הזה, עוד פעם, נראה עד כמה זה פוגע בציפור נפשם של החרדים, כי המעונות... הקפיץ אותם לשמיים. תודה רבה.
תודה לכם.
כן, אנחנו רק נאמר שכרגע היו התראות על ירי רקטות וטילים בנתיב העשרה, מזכירה שכמעט בשבועיים האחרונים, כל יום יש ירי בדרום. לא יודעת, ככה עושה לא ממש נעים בבטן. המע"מ עלה בראשון בינואר באחוז, ואילו המחירים ברשתות השיווק זינקו הרבה 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 יותר מאחוז. שלום לדרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים.
שלום רב.
כן, גל ההתייקרויות, כן, ובשילוב הפסקת סימון המחירים, זה הפך לסוג של, איך נאמר, מקפצה לקימונאים, לעלות מחירים. זה יופי, לא?
ממש יופי זה לא, אבל בואי נאמר כך שמעטים מאיתנו הופתעו, כי כל מי שמכיר את שוק האמזון ואת מוצרי הטואלטיקה יודע שעם מבנה כל כך ריכוזי של 3-4 חברות ששולטות בו, זה ברור שכל תירוץ להעלות את המחירים מעבר למה שבאמת הם צריכים להעלות, ינוצל עד תום, ואנחנו גם בוגרי ניסיון בעניין הזה עם מס המשקאות המתוקים, הזכור לרע.
כן, הזכור לרע. מצד אחד, תכף אנחנו נגיע לסימון המחירים, שזה הצד השני של המטבע, אבל כשאני פונה למשרד הכלכלה, ואני אומרת להם, חבר'ה, עוד לפני שנכנסו הגזרות לתוקפן, כבר צפיתי את מה שהולך לקרות, ואמרתי, איך אתם יכולים למנוע מצב שבו רשתות השיווק יעלו מחירים יותר מאחוז? מה הייתה התשובה, עורך דין שטרום? לא יכולים למנוע.
לא יכולים למנוע, כי זה השוק החופשי בעיניהם, וכך הוא עובד.
ובכל זאת?
בכל זאת, אני חושב שיהיה קל להגיד את זה במשפט אחד. המדינה פשטה את הרגל בכל מה שקשור ליוקר המחיה. זה לא היום, זה לא אתמול. אנחנו כבר שנים עוסקים בסוגיה הזאת. אין שום דבר חדש תחת השמש מבחינת הגורמים ששולטים בשוק הזה, אם זה תנובה ואוסטם ושטראוס, כבר עייפנו להגיד שוב, אבל המדינה לא עושה דבר. אפילו הוועדות שהיא ממנה לא מתניעות ולא מגיעות לקו הסיום ולא שותחות מסקנות. אי אפשר אפילו להתווכח עם משהו כי אין כלום. פשוט המדינה לא מייצרת ולא עושה את תפקידה כשומר.
רק דיברנו קודם על ענייני, איך נאמר, חוק ההסדרים, כן? שאיננו, אין חוק הסדרים, כן? זה עוד משהו שאיננו. ובחוק ההסדרים בדרך כלל מנסים לפחות להכניס איזושהי רפורמה או משהו שיגע ביוקר המחיה. אגב, שר הכלכלה באמת הגע יופי של תוכנית בתקציב הראשון של הממשלה, שהייתה אמורה לפרק את המונופולים, רק זה לא צלח. אבל מהצד השני, כשאנחנו מסתכלים על סימון המחירים, מה שנהיה שם זה שכונה, זה, אתה יודע, מחמאה למה שקורה, הפקרות מוחלטת.
נכון, ופה צריך להגיד משהו. יש בעצם שלושה שחקנים במשחק שלנו. הגורם הראשון זה הספקים שכולנו יודעים, מכירים את המונופולים. הגורם השני זאת הממשלה שאמורה לשמור על כך שלא יתפרעו יותר מדי. והגורם השלישי זה הצרכן. יש מסורת בישראל שתמיד באים בטענות על הצרכן, מה שנקרא האשמת הקורבן. אתה לא עושה מספיק, אתה לא אקטיבי מספיק. איך הוא יכול לעשות משהו אם לוקחים לו את הכלי היחידי שיש לו כדי להפגין צרכנות טובה, וזה סימון המחירים. וכאן אנחנו עדים לתופעה מדהימה, לא פחות מזה, כשבתחילת המלחמה, כאילו מטעמי התחשבות בכל מיני גורמים של כוח עליון, אישעו את האכיפה של סימון המחירים, שהייתה בעבר אכיפה הדוקה. וראי זה פלא, מתברר שבאכיפה כשאתה מוריד הילוך, היא לא חוזרת לעולם לאותו מצב, וכל אותו...
אבל אתה שכחת עוד קומפוננט אחד, אדון. כן. אתה יודע שניתנו להם 8 ימים לקימונאים, לא לסמן את המחירים מהראשון עד השמיני, ולא לקבל על זה אנישה.
כן, כן, רק שאני, יש לי יתרון אחד קטן בעולם, והוא שאני עסקתי באכיפה למעלה מ10 שנים, ואני יודע היטב שזה לא משנה מה אתה אומר, מה שמשנה זה מה אתה עושה. ועד שלא יראו 3-4 כאלה שטסים למשפט בכנסות של מיליונים על אי סימון, והדבר הזה יתפורסם ברבים למען יראו ויראו, בל נתפלא שלא קורה שום דבר.
קיבלו, נדמה לי שרמי לוי קיבל איזשהו כנס, ונדמה לי
שהוא קיבל משהו
כנראה מינורי. כן, וגם לא נשכח שהסימון הדיגיטלי, מעבר לסימון דיגיטלי תלוי מנגד, ועוזר לאווירת הסוף קורס, לא?
לא, בגלל שעוד לא הגישו אפילו הצעת חוק בנושא הזה. הרי כולנו יודעים שמה שעשה נתן שרנסקי בשנת 98, הזכורה לטוב, כשהכניס את סימון המחירים המחייב, הוא היה בחוק של הגנת צרכן, וכדי לבטל את זה צריך חוק. אפילו הצעה אין, וכלל נקוד במקומותינו, עד שאין חוק מחליף, דבר המלך הוא שחייבים לסמן. ואגב, בענייני הכנסות המצחיקים האלה, כבר מזמן הבנו שעד שלא מעמידים אנשים לדין פלילי על אי סימון מחירים, שיעלו ממש למשפט פלילי, כי החוק מאפשר את זה, אף אחד לא לומד שום דבר, והנה הראיה שאנחנו ממשיכים להתנהל באיזה מין אווירה, את קראת לזה סוף קורס, אני מעדיף את המילה הפקרות, שבעצם אומרים חייבים, זה לא קורה, ואף אחד לא עושה שום דבר אמיתי שמשנה את המצב, וזה מצטרף רק למחדל העצום בשדה הכלכלי של הממשלה. אי אפשר להעלים עין מהדבר הזה, פשוט מחדל פיאסקו.
כן, יש לי שאלה. אז יכול להיות שהיוזמה שמנסה להעביר שר הכלכלה, איסור על העלאת מחירים בעת חירום, כן? אנחנו עכשיו נמצאים בסוג משפטי
שמצא... מה שנקרא שנה וחצי אחרי עת החירום, כן?
כן, לא להעלות מחירים, אז אולי זה יכול היה להיות התרופה להשתוללות הזאת.
כן, אני בתור מנהל מכון היום, רצתי לכנסת כבר לפני, מה שנקרא, למעלה משנה, כשהחלו האירועים ממש בסמוך, וטענתי שחייבים מיד להעביר את זה. אגב, לא צריך חקיקה בשביל זה, אפשר לעשות את זה במסגרת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, חוק ישן שקיים איתנו.
לדעתי לא נתנו לו,
לא עשו, לא עשו שום דבר, ולמה? למה ליד? כי עוד פעם, יד ימין לא יודעת לדבר עם יד שמאל, ובמילים פשוטות, משרד הכלכלה לא הצליח במשך למעלה משנה להגיע להסכמה עם משרד אחר, משרד האוצר, כדי לחתום במשותף על צו שמקפיא מחירים של מוצרי יסוד. על מה אנחנו מדברים? אנחנו לא מדברים על לוקסרי, אנחנו מדברים על מוצרי יסוד, על לחם ואורז וקמח וסוכר, להקפיא את המחירים שלהם בעת חירום, דבר שכל כך חיוני לנוכח שחיקת המשכורות שאנחנו עדים לה בשנה הקרבה.
כן, ואנחנו נמשיך לשלם והרבה, כי לאף אחד לא ממש אכפת. עורך דין דרור שטרום, מודה לך מאוד על הדברים האלה, תודה רבה.
שמשתמע בבשורות טובות יותר.
אמן, תודה. כן, אנחנו רוצים לעבור באמת למה שפתחתי איתו את התוכנית, המחאה ברשתות החברתיות, ורוצים לומר ערב טוב ליאלה פינק, רב סרן במילואים, פעיל חברתי, מייסד לובי 99, מה העניינים?
ערב טוב.
כן, בדומה למחאת 2011, מתחילה להיות תסיסה ככה, שעולה ומבעבעת נגד יוקר המחיה. ברשת, כמובן, כן.
ביום שמחלקים דיבידנד של תנובה, את יודעת, של 500 מיליון שקל, ושהרווחים של חברות המזון ושל הבנקים ושל כולם באמת שוברים שיאים, אפילו חברות התעופה, הכל שובר שיאים, והציבור הישראלי קורס תחת הנטל. אני חושב שאם לא הייתה מלחמה, ואם אנחנו לא היינו עכשיו מאות ימים במילואים, אני מניח שכבר הייתה כאן מחאה חברתית ענקית.
לא תהיה לדעתך? לא יצאו לרחובות?
תראי, קודם כל זה קשה מאוד לייצר מחאה תחת מלחמה ומילואים ואנשים שבקושי גומרים את היום, אבל להערכתי כן יש איזושהי התעוררות בימים ובשבועות האחרונים, והחל מהאחד בינואר שיוקר המחיה עלה ככה בעוד כמה עשרות אחוזים, אנשים כבר, אני בביקור האחרון שלי בסופר ביוקנעם, כולם מדברים על זה. אנשים, אפילו זה הגיע לרמה זה שאנשים הגיעו לקופה ומבטרים על רבע מהמוצרים, חצי מהמוצרים, זה נמצא היום בכל פינה.
אתה יודע, אבל אני ככה תוהה, יאיה, האופוזיציה יכלה לאסוף את הזעם הזה לכדי מחאה אפקטיבית ברחובות, גם אם לא כולם היו יוצאים, היא הייתה יכולה לאחד, כמו שאמרתי קודם, גם ימין, גם שמאל, חרדים, חילונים, מכל הקשת הפוליטית, המגזרים והעדות, והפוזיציה מנמנמת כהרגלה בשנתיים האחרונות.
אם אנחנו נחכה לפתרונות של פוליטיקאים, אז זה לא יצליח. בסוף, כמו שהמחאה דרך אגב על הרפורמה או ההפיכה המשפטית הצליחה לבלום 80% מהתוכניות, זה לא בגלל הפוליטיקאים, אלא זה בזכות הציבור. כך גם הנושא החברתי-כלכלי, שפה יש הסכמה של בערך 80% מהציבור.
נו.
אז זה שצריך לפרק מונופולים,
אז איפה האופוזיציה? איפה האופוזיציה? למה האופוזיציה לא עושה עם זה משהו, גם אם לא תהיה פה מחאה מטורפת, לפחות תתחיל לסחוף את האנשים?
אין לי, את יודעת, אין לי אלה להסכים איתך, אני לא יושב ראש האופוזיציה, ולא דובר של האופוזיציה, אבל אני כן חושב שצריכה להיות כאן מחאה ענקית שהיא משותפת לדתיים ולחילונים, לפריפריה ולמרכז, שדורשת שלושה דברים מאוד פשוטים. העלאת שכר, שזה גם חלק מיוקר המחיה, כי השכר כאן נשחק ושכר המינימום נמוך. שתיים, פירוק מונופולים. ושלוש, לקחת את יוקר המחיה המטורף שיש פה בכל מקום, ולהוריד את המחירים, בין אם זה בפיקוח על חלק מהמחירים, ובין אם זה בפירוק מוניפולים וצמצום ריכוזיות. אין מצב שלא יהיה פה יקר, אם יש פה רק שני בנקים ששולטים ב-60%, אם בשמנת יש שלושה ספקים ששולטים ב-99%, דגני הבוקר 87% שלושה ספקים, זה פשוט לא יכול להיות אחרת, ואנחנו הציבור שנאנק תחת העול, חייב להתעורר.
חייב להתעורר, ומה, אתה יודע, אני מזכירה לך את הקוטג', כן,
שעשה
בדיוק, שעשה בלגן מאוד גדול, יש גם קריאות עכשיו לחרם על חברה כזו או אחרת, האם חרם הוא בכלל אפקטיבי, או שזה עוד פעם יריות ברשת ותולו?
חרם הוא אפקטיבי, אבל הוא אפקטיבי על מוצר אחד, אולי לפעמים על חברה אחת, הוא לא יכול לטפל בבעיות מבניות של השוק. ועד ששר הכלכלה לא יתעורר על החיים שלו, והרשות להגנת הצרכן, ולפרק את הריכוביות, עד שהדברים האלה לא יקרו, אז הציבור הישראלי יכול לעשות חרם על מוצר כזה או אחר, וגם להצליח בו, והצינור, ולא ב-99 ואחרים הצליחו בזה בשנה שנתיים האחרונות, אבל בסוף המחירים ימשיכו לעלות, אם לא נטפל בבעיות המבניות, שזה אחד הטיפול בריכוזיות, ושתיים, השכר הנמוך מאוד, ואולי נגיד גם דבר שלישי, בתור משלם משכנתא וזוג צעיר, עלה לנו ב-1,000 שקל בשנה האחרונה המשכנתה.
והשמיים הם הגבול, יאיה, זה לא נגמר לך פה, בוא.
נכון, זה בכל מקום ומקום. ובסוף הלוואי שאנשים בישראל היו מצביעים הרבה יותר על הנושאים החברתיים-כלכליים, ולא היו רק מתלוננים בסופר.
אז אתה, אפשר לומר, לא חושב או לא מצפה מהציבור לצאת, היית רוצה, אבל הציבור לא יצא, אתה אומר, לרחובות, כשהמלחמה עדיין נמשכת, ואנחנו מחכים לחטופינו וסופרים את מתינו לצערנו.
לצערי נראה לי שמחאה חברתית, כמו שהייתה ב-2011, לא תקרה עכשיו, אבל אני כן חושב שהיא תקרה עוד ב-2025, רגע אחרי שבתקווה רבה מאוד החטופים ישוחררו, המלחמה תסתיים ואנשים יחזרו לעסוק יותר בחיים עצמם.
אז אני רוצה לסיים עם טיפ קטן ממני, חברים, שימו לב, קודם כל לכו עם רשימה לסופר, תצמדו אליה.
אין כבר מחירים מסומנים.
כן, בסדר. אז אתה יודע מה אני...
אי אפשר להשוות כבר מחירים.
אז אני אגיד לך מה עושים. אתה יודע מה אני מציעה לעשות? אני מציעה שכל מי שמחזיק מוצר שאינו מסומן, ילך לקופה הראשית, גם אם צריך 15 פעם בכל קנייה, תעמדו לקופה הראשית ותשאלו כמה זה עולה. אני רוצה לראות רשת שיווק שתצטרך להעסיק מישהי שכל היום תבדוק מה המחירים של המוצרים, שהם לא יסמנו מוצרים. איך זה? מה אתה אומר על ההמלצה הזו?
אחלה פתרון.
תודה רבה.
התשובות צריכות להגיע
התשובות צריכות להגיע, ובינתיים אני אומרת לכם, אל תעשו שום מחאה, כלום. כל מה שלא מסומן, אתם רואים משהו לא מסומן, קשו לקופה הראשית, תקדישו רבע שעה נוספת לביקור שלכם בסופר, אני מבטיחה לכם שדברים ישתנו. יאיה פינק, אני מודה לך מאוד על הדברים.
תודה, ערב טוב, בשורות
טובות. כן, רק לפני שנמשיך, נאמר שההתראה על ירי רקטות וטילים קודם בדרום היא התראת שווא, וטוב שכך. רוצים לומר ערב טוב לדוקטור רון מלכה, מנכ"ל נמל חיפה?
ערב טוב, ליאת.
איך אתם שם בחיפה אחרי ככה מתאוששים מהמלחמה, מהירי?
אין רגע דל, אנחנו ממשיכים במלוא הקצב, גם בזמן המלחמה, כשחלק גדול מהעובדים היה מגויס, העובדים באמת עשו מאמץ אדיר, והצלחנו לפרוק את כל המטען שהגיע, וגם עכשיו, נוצר, בעקבות המלחמה, נוצר איזשהו תוך מתחילות להגיע יותר עוניות.
רגע, אבל לפני כן, לפני שנדבר על מה שקרה, אז מעניין אותי, כי בתקופת המלחמה היה ירי, היה שם איזה נועל חלב שקדים, נדמה לי, או משהו כזה, להרחקת חומרים מסוכנים מהנמל, ואתם, בטח עבדתם לסירוגין, נכון? כל פעם שהיה ירי הייתם צריכים לעצור, ואי אפשר היה לנהל... לפרוק כמו בני אדם, לא?
נכון, נכון. כשהיה ירי, יש נועז, יש תרגולת, יש מרחבים מוגנים שאליהם העובדים עוברים. צערי למשל עובד שעל הגורן למעלה, נאלץ להישאר על הגורן למעלה ולקוות שכן.
שחס וחלילה, וואו.
כן, כן, העובדים גילו, הבינו את הצורך ואת את החשיבות של השעה, ועשו את העבודה תוך סיכון עצמי. והרציפות, רצף התפקודי נשמר במלואו. עם הפסקות הקלות של הזקות וכו', אבל רצף תפקודים הרבה, וזה לזכות העובדים והנהלה שבאמת נעשה פה מאמץ גדול מאוד.
ואתם פותחים שלושה רציפים חדשים עכשיו, כדי, אני מניחה שזה היה תכנון מוקדם, אבל הדבר יועיל, נכון, לשחרר את אותם פקקים שנוצרו בגלל המלחמה.
אנחנו בעצם מקדימים בסדר גודל את מועד הפתיחה של שלושה רציפים חדשים, שהמשמעות ליד זה יותר מאשר הכפלה של יכולת הפריקה של מטען כללי בנמל חיפה. וזה באמת כדי לענות לצורך הלאומי. מגיע עכשיו הרבה מטען כללי, זה מלט וזה ברזל, חומרי בנייה בעיקר, גם לשיפוץ של הצפון וגם להשלמה של פערים שנוצרו תוך כדי המלחמה, וסחורות נוספות, אז אנחנו בעצם בקיצור של הרבה מאוד חודשים, ולזכות משרד התחבורה, חברת נמלי ישראל, רספן, שבאמת יצאו לקראת ההנהלה והעובדים שעשו מאמץ אדיר, אנחנו מקדימים במספר חודשים, פתיחה של שלושה רציפים חדשים, החדישים בעולם, עם הציוד הכי חדיש בעולם, וזה באמת הזכות של הדני וגדות, הדני אל ספנות בינלאומי עם 18 נמלי ים שמנהלת...
כן, ואנחנו רק נאמר שזה הנמל הפרטי, כן, הנמל הפרטי שנפתח בחיפה. בוא תסביר לי, נגעת בזה קודם, מדוע נוצר אותו פקק? אנחנו ידענו שהייתה בעיית שינוע קודם, אבל הבעיה הזאת נפתרה. אתה אומר שהתחילו להגיע יותר אוניות לכאן עם סיום המלחמה, זה מה שיוצר את הפקק?
בהחלט, בהחלט. אוניות שלא הגיעו קודם ומגיעות עכשיו, בהחלט. גם היכולת של התעשייה לקבל את החומרי, התעשייה חזרה לפעילות מלאה, זה צריכה יותר חומרי גלם, יותר מוצרים וכו', כן, בהחלט.
הבנתי. עכשיו, בוא...
המלחמה הסתיימה, כן.
בוא תסביר לנו, אולי, קודם דיברנו על יוקר המחיה, אתה היית מנכ"ל משרד הכלכלה, איך הפריקה או בעיות בפריקת אוניות משפיעות על המחיר שאנחנו משלמים בסופרמרקט?
אוניות זה דבר מאוד מאוד יקר. כל יום עיכוב של אונייה עולה עשרות אלפי דולרים. ולכן פריקה מהירה שחוסכת בזמן המתנה של אונייה, מיד מתורגמת למחיר לצרכן. זה מוריד בסדרי גודל את עלות ההובלה. עלות ההובלה היא בעיקר בכלכלת אי כמו שלנו, עלות ההובלה ליבוב היא משמעותית במחיר המוצר שמשלם הצרכן. ולכן אם אנחנו נצליח להוריד את עלות ההובלה, ובצלנו הקטע שנוגע לנמל חיפה, והפריקה המהירה והיעילה, תוך הספקה לצרכן לאן שהוא צריך, אז מורידים את העלויות, וגם בסוף של דבר מגיע לכיס של הצרכן.
אז אם דיברנו על יוקר המחיה, בוא שים רגע את הכובע שהורדת מראשך כבר לפני שנים, ואנה חבוש אותו שוב למעני, יוקר המחיה פה משתולל, מה ממשלה יכולה לעשות עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, אחרי שכבר הסוס שעת מהעורבה, מה ניתן לעשות כדי לפחות לעצור את ההשתוללות של המחירים?
עוד ועוד תחרות, עוד ועוד הסרת חסמים, תקנים, יותר יבואנים, יותר יצרנים, יותר רשתות.
אבל זה לא דבר שאפשר לעשות, רון, זה לא משהו שאפשר לעשות מכרגע לכרגע. אני שואלת אותך איך מרימים את האמברקס עכשיו, מה עושים כרגע?
נכון, תראה, הבעיה של מחירים בישראל היא בעיה מבנית, לא בעיה רגעית, היא לא עונתית, היא בעיה מבנית, והשינוי נעוץ בשינוי מבני. להיות ולמדינה אין מקורות כדי לסבסד, וגם לא הייתי ממליצה לעשות את זה, אז זה שינוי מבני של באמת להוסיף שחקנים, להוריד חסמים, לפתוח את היבוא, להוריד את כל התקנים המיותרים, והתהליך הזה נעשה, אני רואה שמשרד הכלכלה ממשיך באותה פעילות שגם אנחנו עשינו בממשלה הקודמת, בכיוון הזה של הורדת חסמים, הורדת תקנים, ובאמת לשחרר, ומה שטוב לאירופה טוב לנו, שזה ממש יפוס, אנחנו נראה את זה בכיס.
כן, אבל זה ייקח זמן.
למשל, זה דברים שלצערי, ליד, ואני לא איש בשורות לי, אם אני חושב שבאמת הרצון, אני רואה את שר האוצר, רואה את שר הכלכלה, הרצון להוריד את יוקר המחיה קיים, הוא חזק מאוד, אבל היכולת מוגבלת
בטווח. חבל שאנחנו כן, אתה יודע, היו צריכים אולי לעשות את זה בחוק ההסדרים. רון מלכה, אתה יכול לחזור לתפקידך כיו"ר נמל אשדוד, זה בסדר? מבחינתך זה טוב?
חיפה.
נמל חיפה, מנכ"ל, לא עשיתי בך יו"ר אשדוד, מנכ"ל נמל חיפה, לא נורא, נתתי לך עוד כמה תפקידים, מה אכפת לך? אתה רואה, אתה חזרת למשרד הכלכלה, נהדר. רון מלכה, מנכ"ל נמל חיפה, תודה רבה על הדברים, תודה, תודה.
תודה עליה, תודה.
כן, אנחנו יוצאים לפרסומות, ואחריהם נהיה פה עם הבורסה, לא ללכת לשום מקום. חזרנו עם הבורסה, ערב טוב לאמיר אייל, מינפיניטי, שלום, שלום.
ערב טוב ליאת, ערב טוב.
קבוצת אינפיניטי, שאני אדייק.
קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
השקעות, בבקשה, הנה, הנה בבקשה, אתה רואה, נתתי לך את כל הקרדיט בעולם. יקירי, אני מסתכלת על הבורסה, אני רואה מגמה מעורבת, נכון?
נכון. נכון, זה בהחלט, זה ההגדרה הכי מדויקת, מגמה מעורבת שהיא דווקא מאוד מעניינת, כי בסוף שבוע ירידות חדות מאוד בוול סטריט, המדדים בארצות הברית ירדו במעל 1.5%, כמעט 2%.
אבל זה למרות... למרות שנתוני התעסוקה היו מאוד טובים, אז בוא תסביר לי את האנומליה הזאת.
זה מה שקרה למרות ועל אף, מה שנקרא.
נו,
כי ההשקעות תלויות מאוד בריביות, וכשאתה רואה שהמשק האמריקאי עובד טוב, מגייס אנשים וכו' וכו', אין סיבה להוזיל את מחיר הכסף, להוריד את הריבית. לא מורידים את הריבית, אז זה לא נותן שום, מה שנקרא, רוח גבית לכיוון של המניות, והמניות כבר עשו מהלך גדול, אז אתה רואה ירידות, ירידות מחירים, ובארצות הברית באמת היו ירידות חדות, כמו שאמרתי, וכאן, נחזור רגע לכאן, אתה רואה שתל אביב 35 בעלייה, הוא עלה היום 0.35, 9% בערך, הבנקים עלו כמעט 1%, אלה דווקא בניות שעלו, והיו גם כאלה שירדו, אבל ירידות די מינוריות, כך שהשוק בתל אביב נהג הרבה יותר טוב מאמריקאי. זה תמיד מראה על דיכוטומיה, מין כזה משהו קצת מוזר לעין אנושית רגילה, איך יכול להיות שיש נתונים טובים, המחיר יורד, כי זה הכל לפני זה, בבורסה אומרים קונים על השמועות, מוכרים על העובדות. ככה זה עובד. אז זה בא לידי ביטוי גם כן בארצות הברית באותה מידה. אנחנו נראה, טראמפ נכנס עוד מעט, נראה מה יקרה בארצות הברית. אגב, מי שחושב שזה הולך להיות אותה אפיזודה כמו שנה שעברה לפני שנתיים בעליות חדות, לא בטוח שזה יקרה. נחיה ונראה.
כן, ומה ככה, יש לנו 7 שניות, מדד המחירים, מה אתה אומר?
המדד, זהו, התחזיות הן של בסביבות ה-0, 0.1, יש כאלה שאומרים מינוס 0.1, אבל החזאים למיניהם מדברים על סביב ה-0, 0.1.
אז לא יקרה הרבה, כן, לא יקרה
מינה ושמאל. תתקרקות בדיור, או זה עלה בירקות, קיצור, סביב ה-0, זה לפחות התחזיות.
אמיר אייל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי השקעות. בבקשה, תודה רבה לך.
טוב, ערב טוב.
תודה גם לעורכת שלנו יאלה ילון, למפיקה ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור שקד וולפין, בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ואליעזר בן יהודה, וערב טוב לאריה אלדד ויריב אופנהיימר.
אהלן, מה העניינים?
אהלן, אריה, מה העניינים?
ערב טוב, מה שלומך?
געגעתי, אבל אנחנו נפגש השבוע מתי ש...
כן, ראיתי בסידור עבודה שאנחנו עובדים.
אני בסידור עבודה של הפלחה איתך, כן.
כן, גדש, גדש.
ממש כך.
קחו מפה.